מכובדים לטקסט. לפעמים הדברים מתבלשים לכל מיני נושאים. והדברים מתלבנים מעצמם, דנים בדברים עצמם, דברים שעונים לכם, לא מכונים, אז אפשר ודאי לא לשים, או לחלוק, או לשאול. לא יודע אם יש לכם ממני תשובה, אז אנחנו הולכים לרעים רבנים, שואלים את הרבנים באמת, והם נותנים תשובות, ואנחנו עונים לכם. אז זה הסגנון של הדברים עצמם פה. זהו, אז פה פעם שלך, אבל נתחיל עוד פעם מחדש, כי אתה רואה שפה חוץ משניים, כל השאר, אבל אני פעם חדש. זה הממה הזה, זה עוד עובד מהטוב. אנחנו פה, המפגשים האלה מדברים על נושאים אמוניים של הדור של התקופה. במובן אחר, יש פה עוד מי שעושה. במובן אחר שלם,
יש
עוד? כן. במובן יותר שלם, אז באופן כללי תמיד שמגיעים למצב של סיבוכים, מתברברים בשטח, אז לימדו אותנו בפרוטים, אני מתברבר, מחפש תסכים, תעלה עליו, תתרשם, לא יתחבר עליו ציון. אז בכל מצב של אובדן דרך, צריך לבוא לראשונות, הרב נהר גבוה, הביטו לסוף מוצפתם, ומשם להתעשת טיפה, תפוס על זימות, ולראית על המציאות. אז זה הבחינה של הדברים שאנחנו רואים פה. טוב, אנחנו נקרא כל פעם דברים מסוימים, נרחיב את הדברים איפה שצריך להרחיב, וכמובן מי שיש לו מה לשאול להעיר, בעלי ובעי, נעשה בכל. ניסורי תקופת המעבר והקמות. הדור, המאמר הוא זו דור ודור ערב מועדו, במועד פרק חלק א', ישראל תקופת המעבר התעמוד. כותב הרב, אחרי המידעות הרבות שאנחנו רואים בדרכי חיינו, הכלליים בדורנו בכלל ובארץ ישראל בפרט, שהן מידעות באמונה, בתורה, במצוות וביראת שמיים. אני יכול לספר לכם אתמול, הייתי בשכונה, שיושבת בשכונה מאוד קשה בירושלים, וכל זה פסיכה לבני נוער. בני עקיבא שם, החברה היה בבית, אני לא יודע, אני לא... תבדיחון. ממש זווה לדבר איתם. כמה דבר, כלום, כלום, הפעות, עד שלושה מסוים, כל השיטות, בדרך כלל, זה נוער, זה היה בחור שם, הפריע כל הזמן. זה היה הרבה תשומת לב, אבל זה היה מוזר. הייתי מול לב, זה מסוים. סמתי עליו. הוא התעשת על עצמו. אמרתי לו, זה לא מתאים לך את היקר. זה לא מתאים. אך פשוט תשמחת אותי. מי שעשית את המוסדות, הוא דובר עליו. אז זה פן מסוים של, 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 של הופעה, של צדדים, התנהגותים, צדדים, אמונים. היום אתה יכול לבוא לראות הרבה מבוגרים מחפשים על זה, איפה היום כיבוד הורים, או שדתי הוא מסתכל לך נועה מרחה. אתה לעשות, בא לעשות מי שבירך למישהו, אתה נעקס מהשערות שלו, זה היה חוצים. לא מדבר על כל מיני דברים אחרים, לא רבה אם אתה זוכר על הכתב על עם ישראל. כלפי חוץ אתה רואה בלגן גדול בכל הכיוונים. בביטחון בלגן, בכלכלה ביטחון, פטרים מורים, אובדן השתונות חלוטין. אנחנו מחייכים, אבל מי שבאמת אכפת לו מאוד כואב. המצב מאוד מאוד קשה. אז מה עושים אז? מה על מדריכי הדור הצדיקים שבדור לחשוב ולהגיש ממילא גם לעשות בעת כזאת לפי מצב ואיך הדור? זאת השאלה האמיתית. איך אתה עומד מול דור כזה? עם כל התופעות שנראות לנו כשליליות, והן שליליות, זו שאנחנו מזלזלים בהן, או משפרים אותן, חס וחלילה. מה אתה אומר, מה עושים, צדיקי הדור? איך מתנהגים, איך מתייחסים? מה כל המוצא שלנו? להגיד שהכל פה ערב רב, סיטרה אחלה, או ביטויים כאלה, או להגיד עליהם שזה דור גלותי, דור גאולה, מה? איך להתייחס? המחשבה השטחית. תופס את המגרות הרבות האלו כאובדן דרך, ומתוך כך מגיעה היא לכלל ייאוש. המחשבה האמונית המעמיקה לעומת זאת, מבינה, המשבר הזה, איזה כל היה לביא, זה בטח עוד מעט, לא? טוב, לא.
צריך לעמוד כמצלמים גם.
לא תדאג, אני מבקש לסיון, אני לא עולה על הבמה. יש איסור במות, לא? אבל זה טוב, זה מצדי, אני תמיד בצד, יודעים את זה כבר שנים, אני זה המקום שלי. אז לא יש לנו. עוד פעם, המחשבה שצריך לעשות אותה בכמות עבוד האלו כאובדן דרך ותוך כך מגיעה ידלה לייאוש, המחשבה האמונית המעמיקה לעומת זאת מבינה שהמשבר הזה מבשר עתיד גדול יותר ואין הוא אלא כגדיעה של יער אשר גזעו וענפיו נחתים עומדים, אך השורשים עומדים וקיימים במעמקים ועתידים להצמיח לבסוף צמיחה עוד יותר מעולה ושלמה. גם המשברים שמדכא חיים הפללים אינם אלא עיצומו של תהליך בניין ארוך וסופו הוצאה לפועל של כוחות יותר שלמים ובאים מבעבר. ופה דיברנו על זה בהרחבה פעם קודמת, אבל נמחרו לי קצת אלה שהיו פה קצת חזרה קצת, כי התפיסה האמונית שלנו זה שיש אדון לבירה, אין מצב בלגן במציאות. אנחנו רואים בלגן, אבל יש מי שמכוון את הדברים עצמם, ולנו זה נראה כאנדרלמוסיה, חוסר שליטה בכוח. פה יש מדרש שאומר שהגוי אומרים שהאלוקים של היהודים תש כוחו, יצא לפנסיה, אחרי גריאטריה, לא מחזיק עניין. אין שליטה. אנחנו מאמינים, יש מדרש שאומר, פרשת וישב, המדרש שאומר, יעקב נמצא בשקו בתעניתו על הסיפור של יוסף. יוסף נמצא בבור במצרים. זה סובך עם הסיפור של פוטיפה. האחים אבלים על כל הסיפור של מכירת יוסף וכל בלגן. יהודה מסובך עם תמר, עם הסיפור של תמר. ראובן החליף לצורי אביו, מסובך בגלל. בלגן גדול. אני אומר בשפתנו, אבל זה טוב הדברים של המדרש. איפה אתה במציאות? איפה אתה? אין שליטה, איפה יעקב סובל? זה שם כל אחד בפינה שלו, סקוב את תעניתו. אומר המדרש, יעקב יושב בבורא אורו של משיח. הוא מצליח מתוך המהלכים עצמם את ה... עניינים של משיח, של יהודה ותמה, וזה יוצא המשיח. אז ההסתכלות שלנו צריכה להיות כזו, שאנחנו לא מעמדים לשנות ומצבר את ההפך. מנסים לראות איך המהלך עצמו הוא מהלך שיש אדון לבירה, והוא מכוון את הדברים, ואיך קטעים מסוימים של גדיעה, זה גדיעה כדי להצמיח כוחות יותר גדולים. אמרנו את המשל הידוע, אני חוזר על כל הזמן, שבונים לפעמים בניין, אתה רואה פה בניין, לפני כן עמד פה בית חד קומתי, אז זה קצת יפה. יום אחד הגיעו כל מיני טרקטורים ופועלים, שברו את הבניין. לעומד מן הצד, הדברים נראים כאילו חורבן, כאילו עושים את הכל. אבל בצד עומדים שלושה אנשים, הם חייכים וצוחקים כל מכה של השופט. למה? זה היה הקבלן, האדריכל והמהנדס. כולם סוגרים את הכסף שלהם, אחד את התוכניות שמתקיימות וכו'. ובתהליך של הארץ עצמו, מי שלא רואה את התמונה הכוללת, רואה ארץ מחורבן ויכול להתאבל. אבל מי שמסתכל עובד יותר רחב, עובד מקיף, רואה איך הגדיעה המקומית הזו היא גדיעה של משהו, של הצמחה יותר גדולה, או זה הסיפור של מה שאנחנו תמיד מביאים פה, הסיפור של אבי עקיבא. אבי עקיבא הם השואלים, אבל יש לדעת כולם, כן, חלק מהם כן יודעים, חלק מהם לא... מי לא יודע מה מדבר? הגמרא במסכת מכות מספרת לנו שרבי עקיבא הוא ועוד שלושה תנאים עולים ומגיעים לסוף מסכת מכות. מתחיל מסכת... מה? כן, עולים להר הבית. אבל לפני כן מגיעים להר הצופים, משם הם רואים את הר הבית חרב. אז מה הם עושים? אומרת הגמרא, טוב, הבעת הנעים זה רבן גמליאל, רבי אלעזר, בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא. אומרת הגמרא, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, כנראה הגיעו מאזור המזרח, צפון מזרח, הגיעו להר הצופים משם, רבת שמה, כמו שאזור האוניברסיטה, מי שיודע, רואים את הר הבית. כיוון שראו את הר הבית, כמה שהוא עשו, קראו בגדיהם. אתה רואה בהר הבית חרב ושמם, ושרוף, אתה קורא את דרך. כתוב קראו בגדיהם, לא כתוב הבחנה בין כולם, משמע שכולם קרות בגדיהם. נקודה מאוד חשובה. כיוון שהגיעו להר הבית, ירדו שם רדיוז, אני יודע, משהו כזה, עלו למעלה, הגיעו להר הבית. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא בית קודשי הקודשים. רואים ששועל יוצא בית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים. מי זה הם? תכף נבין, כי נראה מזה השני שלא בחר. הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק, רבי אלעזר, רבי אליאל, ורבי יהושע, בחו.
אתה רואה שהוא היה יוצא.
והוא צוחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? למה אתה צוחק? אז מה עושה יהודי? עונה בשאלה. אמר להם, אתם בוכים. אני לא יודע, מה אומר? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, איך זה ייתכן? מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, עכשיו שואלים ילכו בו ולא נתקן? בקודש הקודשים שם, הכהן גדול, פעם אחת בשנה, טובל לפני כן, מחליף בגדים, ונכנס בפנים, ושמים לו שרשרת ברגל, ופעמונים במעיל, נשמע אותו מתפקד שם, שיש רעש. והמחס וחלילה, אם הוא לא היה תקין, הוא היה אומר, מת שם במקום. ואיך מוצאים אותו? אי אפשר להיכנס לשם. משאירים אותו בשרשרת. אז מקום כזה, שהכהן הגדול, אם הוא לא בסדר, מת במקום, וצריך למשוך אותו החוצה, שועל יוצא משם, ועוד לבטא חורבן גדול, לא נמכה, אמר רבי עקיבא, זאת הסיבה שאני צוחק. ואז הוא מביא פה, אני לא אליז אתכם, זה שתי פסוקים, פסוק אחד שמבטא את החורבן, של ציון שדה תחרש, חורבן של ירושלים, של ציון, פסוק אחר, עוד ישבו זקנים וזקנות, בחוצות ירושלים. אומר רבי עקיבא, עד שלא יהיה מה הנבואה הראשונה. של ציון שדה תחרש, הייתי מתיירא, במשך הגמרא, שלא תקיים הנבואה השנייה. עכשיו שהתקיימה הנבואה הראשונה, ציון שדה תחרש, בידוע של נבואתו, אני רוצה לקרוא את הלשון, כי זה חשובים על ימות חשובים, ולא שמים לב אליהם. עד שהתקיימה נבואתו של אוריה, של ציון שדה תחרש, הייתי מתיירא שתקיים נבואתו של זכריה, שלא נשבו זקנים וזקנות. עכשיו שהתקיימה נבואתו של אוריה, שמה? ציון שדה תחרש, בידוע של נבואתו של זכריה, איך אומרים בעברית? תתקיים, נכון? היא תהיה, כי הוא רואה שועל. אבל רבי עקיבא אומר, בידוע של נבואתו של זכריה, מתקיימת. מה מתקיימת? שועל יוצא ומתקיימת? בלשון הזאת, אמרו לו, עקיבא נחמתן, עקיבא נחמתן. אני אמרתי איזה זחפן כזה, טיפול זחפן, לא מבין עניין, צוחק מכל איזה לזה, חוטף סתירה, אומר, וואה, זה מאלוקים, תן לו לך. אתה רואה שואל יוצא, אתה צוחק? שני דברים, שני יסודות מאוד חשובים פה בגישה האמונית. יסוד אחד, זה שרבי עקיבא לא צחוק על ההתחלה. רבי עקיבא קרא בגדיו יחד איתם ביחד, על הצחוק. אי אפשר לדלג לצחוק אם אתה לא עבל ומבין את החורבן. זה דבר ראשון. אתה לא יכול לראות מצב בחורבן, חכים, זה יש פה גדיעה של צמיחה אלוקית מהמשברים האלה, אתה לא מבין עניין, אתה מרחף, אתה מנותק מהמציאות, ואתה מסוגל לציבור. אם אתה לא כואב את הכאב, ואני אומר בסברה שלי, לא שקראת אותה בשום מקום, אולי כתובה, לא יודע, שרבי עקיבא דעתי בחר יותר מהם. הוא בחר יותר מהם, הוא התאבד יותר מהם. אבל המעלה של רבי עקיבא זה לא להישאר בחורבן, אלא לראות איך מזה, זה תחילת צמיחה של משהו יותר גדול. וכמו שאנחנו אומרים, לפעמים יש לך מצב שבו יש לך פה שריף, שריף קטן, ואתה רוצה לבנות פה בית גדול, וילה, או שתקראו לזה, אז ברגע שאתה הורס את הצריף, בשלב ההריסה, אתה כבר בונה את המשהו החדש. זה משהו לא רבי עקיבא. כל עוד הבית השני היה קיים, שהוא בית לא שלם, היו חסרים הרבה דברים ביחס לאידיאל, אז הוא עיכב את הבית השלישי. עכשיו שהוא נהרס, אני מבין שהולכת פה לראות צמיחה גדולה, ולכן אני צוחק. כי אני מבין שברגע שציון שדה תחרש, ממילא מתחיל התהליך של עוד ישבו זקנים וזקנות. זה מבט אמוני עמוק ורחב, לא זרק רבי עקיבא, ומאוד רוצה לזה, אני לא יודע. לעוז פה ברחובות עכשיו לראות איך הכל אידיאלי ואידאי והכל בסדר. זה ברמה הלאומית, גם ברמה הפרטית של בן אדם עצמו. אתה צריך להיות קודם כל במדרגה שאתה כואב את הכאב של החורבן, על אמת אבל. אתה מבין את כאב הדור, אתה מבין את הסיבורים של הדור. אתה מבין כמה הדור הזה סובל ומתגסר, וכמה יש בעיות קשות בדור. אבל אתה לא נשאר תקוע בחורבן, אלא אתה מזה מתעורר למדרגה הבאה, ולכן אותם תנאים אומרים לרבי עקיבא, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אתה מעודד אותנו וניחמת אותנו. אז זה התפיסה שצריכה להיות אצלנו. לפעמים יש מצבים שבהם אתה רואה בדירת ענפים, אבל זה ענפים, זה נותן כוחות לעץ, להעמיק בשורשים ולשמיח בניין יותר חדש. כך לפקוד רואה את המסגרות הקטנות, אבל זה מסגרות שהולכות במונות. הייתי אומר את זה אולי גם בתפיסה האמונית, זה הופיע הרבה, לא רק בכתבי הרב, זה הופיע גם בבנר בכמה מקומות, ועוד בכלל, התפיסה של הרב קוק, שהכפירה עצמה, דהיינו הביטה באמונה, היא הולכת לבנות בנו אמונה יותר גדולה. הייתה אמונה קטנה של מצוות אנשים מלומדה, וזה שמגיעה הכפירה שבאה ושואלת שאלות קשות, זה כדי ליצור בנו אמונה גדולה. או הייתי אומר בשפה אחרת, למה בעל תשובה נקרא בעל תשובה? כי הוא שאל לפני כן שאלות. אם הוא לא שאל שאלות, הוא לא בעל תשובה, מן הדתי. אתה כדי להיות בעל תשובה, היה מפני כן שאלות כדי שאולך תשובות. אבל אם אתה לא שואל שאלות, והשאלות זה, אז זה הכפירה. בואו נגיד אולי בשביל מאוד חלפה, לולי כל מהלך הכפירה, בדורות האחרונים, לא היו מוצאים ספרים ומונים גדולים. כי לא היה. היה כל היה גרס מכוח האינרציה. לפעמים תפקיד השלילה זה ליצור תסיסה במערכת, או נוסיף על זה פה עוד משל, שהוא הרבה פעמים אנחנו משתמשים בו, שאני אותו בשם הרב בינר, אני חושב, כן, הרב בינר. יש לך פה גלגל שיניים. תגידו אותנו שגלגל שיניים דרכו להסתובב עם כיוון השעון. זה הכיוון החיובי. כלומר, ככה גלגל שיניים מסתובב. פתאום מופיע פה איזה אחד חוצפן, גלגל שיניים קטן. אבל הוא אומר, אני אהיה הפוך. החלטתי להיות אנטי. ואני אעשה נגד כיוון השעון. בסדר? אז זה פה, במשל. והוא מתחיל לנוע נגד כיוון השעון. הוא אומר, אני אלך ככה. מה הוא עושה כשהוא נע בכיוון הזה? הוא מניח לגלגל השיניים הגדול קדימה. דווקא במהלך השלילי שלו, הוא מניח כל המהלך קדימה. ההתנגדות שלו יוצרת חיוב במהלכים היותר גדולים. ככה גם התפיסות לפעמים של כל מהלכים שליליים שאנחנו רואים אותם, כשמי שמסתכל רק על התהליך הזה, פה על הקטע הזה, על הקטע הזה, כבר על הקטע כי זה קטוע, הוא רואה פה שלילה. הוא רואה פה כפירה, הוא רואה פה מצבים שליליים. אבל אותם מצבים שליליים, אם אנחנו מסתכלים על כל המערכת כולה, בגלגל שיניים של איזה שעון גדול או משהו כזה, זה סתם אז הקטן הזה הוא קטן, הוא מניע מערכות גדולות מאוד שנעות בכיוון החיובי של העניין. פחות או יותר ברור. חבר'ה, קצת, זה יסודות מאוד חשובים, זה לא שיצאנו את החובה ככה וזה חלדני שיניים, שני סיפורים ושתי דוגמאות. ואני אומר לכם, יסודות מאוד גדולים וצריכים אותם ללבן וללמוד ולהעמיק בהם, אבל זה כיוון של הסתכלות. במשך התהליך הזה, עניינו מוכרחים להגיש שאנו נולדים מחדש. הלידה החדשה, המעבר למצב של גלות למצב של גאולה, מלווה בקשיים ובמשברים. כל תכני החיים שהיוו בזמן הגלות את היסוד לחיינו, תכני הקודש והאמונה, החיים קשורים אליהם בקשר כל כך טבעי, הולכים הם ועובדים בחלקים גדולים מנעם. האובדן הוא אמנם בחיצוניות החיים בלבד, וזה גדלים עם האמונה והקדושה אל השמיים, וקיום התורה והמצוות חשוב לחיות בנו. אולם במדרגה חדשה לגמרי, במדרגת חיבור של הבנה עמוקה ושאיפה אידיאלית שלנו אליהם. כל עניינו של המשיח הוא להעלות המציאות ממדרגה למדרגה וממעלה למעלה. העלאת המציאות מלווה תמיד משבר גדול, התמוטטות מדרגת המציאות הקודמת הנמוכה יותר. רעיונות, שאיפות, תכני חיים שעד כה הקריאו את האומה, לפתע מתברר שדברי אינם מספקים, עבד קסמם וכוח שלטונם של בעל חיים. המשבר שהדבר הזה גורם הוא עמוק מאוד, הוא נותן תחושה של ריקנות ואובדן הכל. כלומר, אדם בודד לעצמו, השבוע עמד עם אחד החברים, משל, שהוא גם קיים במובן הפרטי, במובן הוא. אדם מתקדם במהלך החיים, ועולה מדרגות. עכשיו, אני אמחיש לכם את זה בצורה של הצגה. אני נמצא במדרגה הזאת, אני מוכח. ואני רוצה בחיים להתקדם. אז בכדורגל אצלנו אמרו שמתחילים ברגל ימין, נכון? לקחתי את הרגל ימין, עליתי מדרגה. עכשיו אני רוצה להתעורר למדרגה הבאה. אני מרים את הרגל שמאל. המצב הזה שבו אני נמצא כרגע הוא המצב הכי בלתי יציב שלי. כל מי שיגע בי, אני פה לאחורה, קדימה, יותר כיוון, כי אני לא אציב. כי אני בינתיים התנגדתי למדרגה הנמוכה שלי, אל המדרגה הגבוהה יותר, ואני לא אציב במדרגה החדשה. בקטע הזה של תקופת המעבר, זה המצב הבלתי יציב של בכלל. זה קיים ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית. אנחנו הולכים ובונים תכנים, ולפעמים הבנייה של המדרגה החדשה הוא על ידי הרס הקודמת. כי אנחנו, מעין מצב שבו אנחנו, כמו שבהתפתחות של ילד קטן, יש חיים, נועד לכם תינוק, משחקים איתו, הכל טוב יפה, הילד עושה מה שאומרים לו, בשלב מסוים הילד תעשה ככה ואומר לך לא. לא. איך אומרים מרוקאי אתמול עבור? מה גם מה לא? מה זה לא? תעשה. לא. אז אל תעשה. לא. אז תחליט את המשתגעת, מה קרה לך? לא. מי שלא מבין את העניין בתהליך הזה, יוצא נכנס לפניקה, נכנס לפסיכיאטרים, פסיכולוגים, הילד שלי השתגע, אומר לי לא. לא מבין שעכשיו הילד נמצא בשלב שבו הוא רוצה לעמוד על העצמיות שלו. עד עכשיו אמרתי לי מה לעשות, עכשיו אני אחליט. אני אחליט מה לעשות. אבל אתה מחליט לא נכון. הוא לא יודע להבין, כי הוא בתקופת בלבול. הוא עובר ממצב שבו אנחנו, ההורים, אמרנו לו מה לעשות, למצב שבו, אבל זה לא נעשה ביום אחד, אתה מגיע לשלב מסוים, פעם אתה מתחיל להיות כזה. בתהליך שלו כאן לפעמים, חודשים, לפעמים שנים, תלוי בזמן הבגרות של כל אחד ואחד, וגם היחס של ההורים אליו. אם אתה בתור הורי יודע להוליך את הילד שלך, ולא ילחם בו חזיתי, כי אתה, או שאתה הורס את האישיות של הילד הזה, גם פעם לא יהיה עצמי, או שמה שאתה מסוכר יכול להיות מצב יותר גרוע, שהוא יעשה מה שהוא רוצה לעשות שטויות מסוכנות מאוד. אתה בתור הורי צריך להוליך שם מהלך עצמו, ולדעת לעשות גבולות. אין בעת הזה, מעין צופה מרחוק, מבחינת מרים שרואה את משה צופה מרחוק, שלא יאונה לו רע, אבל יודעת כל איתם מהלכים עצמם. כך אנחנו ביחס אלינו, במצבים מסוימים. אם אתה מבין שהמצב, שהמדרגה הבאה באה לידי ארץ המדרגה הקודמת, אתה מבין שתאריך כזה, זה מה שקורה. וסיפרתי פעם קודם לכל מיני דוגמאות של תפיסות אמוניות קטנות שהיו אצל אנשים, והדור של 2000 שנה אנחנו חיינו באיזה קונספציה כזאת של תפיסות אמוניות שהן לא שלמות מצד האמת. למשל, הדוגמה של מה זה התורה. זו תפיסה שיש תורה ויש חיים, ואנחנו עכשיו נמצאים במלחמה. מלחמה של עודת ידיים. מה זאת המלחמה הזאת? אם אתה אדם נורמלי, אתה יודע, זאת המלחמה נורמלי, הצלחת להוריד את הידיים, זאת אומרת, לעשות עודה, ואתה אדם, מה שקרה צורך העניין, נקרא לו חילוני, חנפת את התורה, ונהיית מה שאתה רוצה. התפיסה השנייה אומרת, לא, אתה רוצה להיות אדם דתי, תחלוק את החיים, תוריד אותם. התפיסה הגאותית, לא אתה בחיים ובתורה משהו אחד, אלא מאבק תמידי בין השניים. אין מצב כזה, אתה לא יכול, הוא כותב על הפוך, ואין היה, בסכת שבת. תלמיד חכם שעשה, לכאורה נהנה מהעולם הזה, הביא את עצמו לא בסדר. לא, כי אנחנו צריכים להסתגף ולברוח מהזה. אבל התפיסה שאפשר להיות אנשים שפועלים במציאות, מתוך תורה, להיות אנשים שמסוגלים, בואו נראה אפילו דרך חליפים, שמדברים על צבא של קודש, על מדינה של קודש. יש לי בבית ספר שנכתב על ידי, מייחסים את זה לרב וסרמן, שהוא נחשב תלמיד של החפץ חיים, שהוא כותב שם, הלאומיות היא עבודה זרה, והלאומיות הדתית היא עבודה זרה בשיתוף. היה לנו מצב שאפילו המושג לאומיות נהיה זר לתורה. הרי כל התורה עצמה היא לאומיות, שבחר בן מכל העמים, לאום לאום יאמץ, כל התנ"ך, הכל זה לאומיות. 2000 שנה היינו בגלות, התעסקנו בפרטים, בפרט, וכשאתה מדבר על משהו שהוא התורה עצמה, זה נהיה זר לתורה. כל פעם אמרו ישר כי חצי בדיחה על פרשת כי תצא. פרשה מספרת כי תצא למלחמה. על עוליך וכולי, עושה את האישה יש בתורה. הפשט של הפסוק עצמו, זה כשאתה יוצא למשעה מסתרצה למלחמה, ותוך כדי המלחמה פוגשים שם כל מיני עניינים. אז איך מתנהגים במצבים כאלה? יושב רב בגלות לפני 200, 300, 400, 500 שנה. יש לו דרשה בפרשת כי תצא, הוא דורש במלחה לערבית, דרשת קבלת שבת, והוא מגיע ותצא. כדי מה להגיד לציבור עכשיו כי תצא למלחמה? מה להם אל המלחמה? אני חדש להם חידוש. כי תצא למלחמה, הכוונה מלחמת היצר. כשתצא למלחמת היצר, מותנו השם בידך, להביא את האש. ומה שנעשה עכשיו, הדרש נעשה פשט, והפשט לא נעשה בכלל, לא עניין בכלל. שהעיקר הוא, זה יוצא למלחמה קודם כל. ודאי שאנחנו לא מזלזלים בצד הדרשני, בצד כל הצדדים של הפרשנים שהם של הפסוק הזה. אבל זה קודם כל יש פשט שלא יוצא מלחמה פשוטה. שיוצא במלחמה פשוטה. 2000 שנה אנחנו ככה. פתאום מגיע מצב, אז מה הקדוש ברוך הוא במהלך שאנחנו מסתכלים באחור? יוצא למחיקה של כל התורה הזאת. באים פה אנשים, שקראו לצורך העניין צבא, חוצפנים ועזות מאוד גדולה, מוחקים את כל הגלות, לא עושים שום, לא עושים תורה, לא עושים כלום, יוצאים פה מציאות, אנו באנו מצה לבנות ובנו בה. לא נתנו כלום, רק לאומיות. לאומיות בלי תורה. עד כדי כך שהציונות בצורה מאוד חריפה התבטאה בקונגרס השני של הציונות, שלציונות אין חלק בדת ישראל. שום קשר לדת. אנחנו רואים פה הלאומיות להציל את העם היהודי, הוגדה, הוגדה, לא פחדנו לעם, העיקר להציל אותו. אז אתה רואה, כן, הגענו לארץ ישראל כי זה יותר נעים, יותר נוח. זה מחיקה טוטלית, ומישהו בן מהצד משתומם. איך אפשר לדבר ככה? איך אפשר להגיד את הציונות? היא לא קשורה לדת. אבל זה נוצר למחיקה של תורה כזאת שאנחנו לא מוכנים אותה. ותורת עצם מדברת על מצב שעם ישראל, זה ברמה הלאומית, גם ברמה הפרטית. שבא לך בן אדם. הרבה פעמים אני יוצא את זה מוסרח עם כל מיני אדם. התפיסה היא כל הזמן, לא חונקת אותנו. היא מגבילה אותנו. פעם בא אליי בחור משיבה תיכונית, הוא היה בגלות. גלות הכוונה שהוא עשה ועושים לא טובים בישיבה תיכונית, שלחו אותו לפה לגלות, להתחזק. ככה זה נקרא, משפט התיכונית שלי. אז שאלתי שאלה. השאלה שהיא מצביעה על מעמד נפשי, שלדעתי הרבה חיים בה. הוא שאל אותי שאלה. השאלה שלו הייתה, תגיד לי איך זה אתה דוס ושמח. כלומר, מה זה בבתי ציון? שלא יכול להיות שמי שדוס דהיינו מקיים את התורה ואת המצוות, הוא שמח. ואני אומר לכם בצורה מאוד חריפה, הרבה מאוד מהציבור הדתי חי בתפיסת עולם הזאת. והרבה מאוד מהציבור המכונה חילוני חי בתפיסה הזאת, וזה הוא לא מוכן לקבל. ובמילא הם מציעים התגוששות באיזו מערכה שאנחנו נמצאים מהצד של הבדל, לא שם.
למה? למה אנשים יודעים את זה?
כי
חינוך, זה בגלל שכופים עליך דברים.
יפה מאוד, סתם אתה. השיטה גם הייתה. שאתה תהיה מפורך עם יציאה, תדעת על בית דתי. באופן טבעי, אתה זוהה עם הדברים עצמם. לא שאלנו שאלות. אתה גדלת על בית דתי, שמו על תקיפה, חוץ מכבודך, שם פעם איתה בטוסים. ואתה גדלת במלחה דתית, והתחלת כל פעם ימין לשמאל, מוקצה שבת, חלב עשה, פטטטטטן, ואתה כל פעם מזצת לשם, פזצת לשם, ונעשה גולט. ואם אתה נורמלי, אז אתה זורק את הכל, ואם אתה לא נורמלי, אתה נהיה חפיפני, כל נהיה חנוק. אני פעם אמרתי בצורת בדיחה, היה רק משוגע אחד, בכוונה משוגע, תימני אחד שהיה מוכן להיות בבחירה חופשית בכלא. היום זה כבר נהיה הרבה משוגעים כאלה, אבל בפוליטיקה היה אדם אחד כזה, שהוא לא יכול לתת את אשתו, נכנס לו על מצואר. הוא בסוף נפטר בכלב. לא, לפני כמה שנים הוא נפטר. אבל לא היה שום אדם בצורה בכירית לבוא למצואר. ומה התפיסה היא שכאילו התורה והמצואר זה מצואר, אנשים נמצאים שם. והייתה תמיד תמיהה לחוזרים בתשובה. איך זה יכול להיות שחוזרים בתשובה? איך זה יכול להיות שבן אדם היה בחופש, והוא בבחירה חופשית בא למצואר? זה משהו, תמכן תחת דתי, אני לא הבינו את זה. אז איך הציבו את זה? או שאמרו שאלה פוגעים, או ששטיפת מוח עשו להם, או הסמים יחזרו אותם בזה, או היו עבריינים, אבל שמצב נורמלי בן אדם, מה שקרה, איש מן היישוב, חוזר בתשובה, זה לא מצב. תמיד ניסו לתלות את זה, זה כאילו איזה משהו משונה שגרם לו לחזור בתשובה. הוא מצא איזה חברה, התאר בה, החזר אותו בתשובה. הוא היה בסמים, והם, טוב, סמים זה לוקח אותך לשטויות. מה עוד? הוא היה, עשו לו שטיפת מוח, דעות לזרז לו שטיפת מוח, התבלבל לגמרי. זו התפיסה שלך. אני אתן לזה, בדור הקודם, הציבור הדתי, התחלחלו את הציבור שתי חלקים. לחלק מהציבור קראו דתי, לחלק קראו חופשי. כך קראו אז. היום קוראים לזה חילוני, אבל פעם קוראו זה חופשי. ומי קרא לחילונים חופשיים? הדתיים. הדתיים קיימו אותם חופשיים. תמינו איזה נקודות מוצא של בני אדם, שאני נבח נמצא בצוהר, ואתה חופש, כיף לך. אז כל פעם אתה מציץ ככה החוצה שם האור, זה הסיפור הידוע של הסיפור ביאלי, וזה מופיעים הרבה, שההשכלה והכל האור נמצא שם, והחושך בא בתוך העולם השני. אז אדם נורמלי מוכר את החושך, הוא בורח מהחושך. אבל סיפרתי לכם פעם שעברה, היה אחד מצפון אפריקה, היה אחד מאנשי הסוכנות, הגיע פה לארץ, היה בקיבוץ חילוני, פעם ראשונה שהוא נסע באוטו, סוסית, הקרמל, פעם ראשונה שהוא נסע, הוא החזיק בספסל מאחורה, החזיק, נגמר העשייה, אמר, אין אלוהים. גם אמרו לו, מישהו חלל שבת מת. אז הוא פעם שם חלל שבת, לא מת, אז אלוהים. אתם צוחקים, אבל אנשים חיים תפיסה, אז סיפרתי פעם שעברה, סיפורים על האחיין שלי ועוד כמה דוגמאות, שאני אומר, זו כמנה, אבל הרבה אנשים ככה חיים. זו הסיפור הזה עוד פעם, לא, זה הרבה צעות. זה לא סיפור, זה סיפור טרגי, אבל אני המוסר הזה של זה. עליה, זה נפטר בסיבות מאוד טרגיות, נפל בסולם, והבן שלו, הוא סלאבי מאוד, בשפה שלנו מאוד בריא, אבל מבחינות, הוא מכיר אותו קצת, נעלת. אופנועים וסירות וצליחות חופשיות, הוא היה בנבחרת אלעד של צליחות חופשיות, היו עם השלטון עם הירדנים, עושים ביחד כל מיני כזה, אופנוע אל אופנוע גדול, וכל כאילו, טור בו וטור שמו בו, לא כל השמות השפט, אני לא יודע להגיד אותם. הוא היה בזמן שהכי נפל לסולם, הוא היה בטיפול לימד שם בחולים, בסוף, צעירה והכי נפל. הגענו לשבת שבעה. אז אחד האחים שלי, הוא הגיע שם לאיפה שהם צריכים להיות, לפני ההלוויה זה היה, אחי, אמר לי, פנה אליו ואמר לו, אילן, קח, שים כיפה על הראש. אז הוא בהתרסה כלפיי, והיה מכוון אליי, כי אני הדוד שחזר בתשובה, אמר לו, אמר, כאילו, פנה אל אחי, אבל התרסה הייתה כלפיי, אמר, אין אלוהים. אם היה אלוהים, היה מציל את אבא שלי. כשאבא שלי היה טיפול נמרץ, אמרתי אלוהים, תציל את אבא שלי, אני אחזור בתשובה. ככה אמר. והוא שתקתי לו, הגפתי. כל מיני סיבות. הייתה הלוויה אחר כך. אחרי הלוויה, אז הוא התפעל למנחה. אז הוא הבן היחיד, היה לו יש לך אחיות. הוא יכול להתקדיש על אבא שלו, בתפילה. אז ראו שהוא לא נמצא, אז שלחו אותי בתור נשיא של אלוקים, להביא את כל המסיונרים, לעשות מסיונרים. אמרו לי, לך תביא אותי לתפילה, מה אני אכניס פעמים לך? לא, הלכתי אליו, ושם בחוץ שם, ברחוב עם אחותו, רחוק מהבית, נשמעו, ודיברו, שפרו אותי בא לך לפני. ניגשתי אליו, אמרתי לו, אילן, יש תפילה ממך, אני רוצה לבוא. אמרו, תפללים לו, מה שאתה רוצה? אמרתי לך, אמרתי לך כבר של אלוהים. אם הוא היה, הוא היה מחזיד אבא שלי, זה מה שהוא אמר קודם. אז אמרתי לו, אילן, באלוהים הזה אני כופר. מה זה, אלוהים של הספורמט של תנאים? אל תכפר, לא צריך. והלכתי. טוב, כמה אחריי, ובא, התפלל את כל השבעה. אני מכוון את זה לדוגמה, אומנם דוגמה אישית, אבל כמה אנשים חיים בתפיסות כאלה, של איזה אלוהים כזה מגושם, של תנאים, ואתה נותן לו שוחד, והוא דוחף לך משהו מהצד, ואתה משחק איתו במשחקים. זו תפיסה גלותית. שהיא לא שייכת לארץ ישראל. בעצם אנחנו מוחקים אותה. התורה של ישראל דורשת דברים יותר גדולים, הן מאוד גדולות. ואתה שואל למה זה קורה? כי לא לומדים אמונה. איך לומדים אמונה? נתנן. כי לא לומדים אמונה. מכוח יש אצל אינדיוטים. אז אתה בבית סוהר. ככל שאתה תלמד יותר, תעמיק בדברים עצמם. תביא שהתורה היא מילה מפרדים ועומקים ורוחבים. אין סוף. ממילא הכל נראה לך גדול ולא קטן. טוב, אפשר להגיד בזה הרבה ונצא להגיד בזה הרבה, אבל בואו תפעי לתת גם קצת התקדמות. היעדר מהחובה של המדרגה הקודמת מכשיר את הופעתה של מדרגת החיים החדשה העליונה יותר, שכבר חיה וקיימת במעמקי החיים. הכוחות הבאים והשלמים שבאומה חשים הם את טביעת הנשמה ואת נשתה לחיים העליונים יותר, ובכל כוחותיהם הם ממהרים ומתמסרים להוציאה לפועל בחברי האומה כולה. מתחילת המדרגה, נהנו הולכים נוצרים עוד הפעם כימים מקדים. מושגי הקודש יתגלו ויופיעו בנו, יהיו שלמים יותר, טהורים יותר, לפי אותה הרוממות והגדלות המדהימה לארץ ישראל, כימים מקדים. כפי המצב השלם של עם ישראל החי בארץ ישראל, זקוף קומה ומלא קבורת חיים, בשלטון ובעצמאות, ובעיקר בהופעת הרוח המיוחדת שלו, שאינה יכולה להופיע בשלמות אלא בארץ ישראל, אדמת הנבואה. אנחנו בדברים עצמם, אני חושב ש... כן, לא... אפשר להתעכב על זה, אבל... מה שדיברנו קודם זה תורף הדברים של מה שראים. שפה בארץ ישראל אנחנו במדרגה חדשה. חז"ל אומרים, נוסעה בארץ, ראי, טוב. אומרים חז"ל, אין תורה כתורת ארץ ישראל. זו תורה אחרת לגמרי. זה מופיע קודם כל ברמה העקרונית בין שתי תלמודים. יש תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. התלמוד הירושלמי הוא מתומצת יותר, הוא תופס סוגיות בנהירות יותר, הוא לא צריך להרחבות דפים כמו שבבבלי עושה, על אותה סוגיה, בקצרה. יש אפילו עקרונות מאוד מאוד שונים בסוגיות מסוימות. שם דרך דוגמה, שיש, אומרת הגמרא, חז"ל אומרים שחסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה, שעה מתפללים, ושעה אחרי התפילה. יוצא שאם אתה לוקח שלוש תפילות, אז 9 שעות ביום. זאת אומרת, מה יהיה? מה התורה שלהם? מה יהיה? אפשר עד להיות. תשע שעות ביום תעסוק בתפילה. מה קורה פה? אומרת הגמרא בתלמוד הבבלי, תורתם משתמרת. תורתם משתמרת. תלמוד הירושלמי אומר, תורתם מתברכת. וזה לא סתם, זה טעות דפוס. בארץ ישראל, מה? לא, כמו שאתה משתמר, אתה לא נזרק בתורה שלך. מתברכת, אתה מקבל תוספת. התורה מתברכת, יש לך תוספות. זה לא שזה בא במובן של, אתה יש לך ידע של 800 דפי גמרא, כמו אתה מתואר, זה משהו שפעמים לך, אתה לא נפגע מזה. אתה מקבל יותר, אתה מקבל 1,000. יותר, מתברכת מול משתמר. עוד הרבה סוגיות כאלה, זה תורת ישראל. תורה ש... ולכן בכלל, אנחנו חוזרים היום למציאות הזאת הישראלית שבה התורה הכללית חוזרת בזה. תלמוד הבבלי הוא בלון, והתלמוד הבבלי בעצמו אומר על עצמו, משפט מאוד חריף, במחשכים הושיבני כמתי העולם, זו תלמודה של בבל. ככה עומד על התורה ואומר על עצמו, במחשכים הושיבני, או שיש ביטוי אחר, מאז שגלו עם ישראל נעצר, אין לך ביטול תורה גדול נראה. יש תורה, יש הכל. כי זה עובד אחר של תורה. כשעם ישראל לא פה בארץ ישראל, זה עובד אחר של תורה. ואנחנו צריכים לחזור עצמנו, וחוזרים. עכשיו, תהליך הוא לא תהליך יום אחד, בא המשיח, בא של כולם, let's go boys, וכולם באים, וזה נעשה בשנייה אחת. תהליך של כמעה כמעה, תהליך הדרגתי טבעי, שולך ושונח. ומי שיש לו עיניים באמת לראות, טיפה עיניים ברחבות יותר, בספקטרום היותר רחב, רואה את התהליך. יש כזה סיפור, אני לא יודע, לא רציתי איזה מקור, אבל בכל אופן דברים אולי זה כן קיים, שפעם באו לבן גוריון ואמרו לו, מה פתאום? הוא היה בעד במון סוים, לא לגייס מחורי ישיבות. אמרו לו, אז הוא אומר, זה כלום, ותוך כמה זמן זה נגמר. משאירו אולי כמה מקומות ניסויים. ניסיוניים, מה דתי נגמרים? תפיסה כזאת שזה הולך ונגמר, זה פסן. ואתה רואה, הקדוש ברוך הוא מחולל מהפכות, והיום הוא עושה חזרה לתשובה, בכלל הוא עובר עולם של יעד יהוד, בכלל, לא ברמות הקטנות, ברמה יותר, איך שהתהליך עצמו הולך ומואץ. אתם מדברים על 500,000 חוזרים בתשובה, זה מספרים. אבל מי שמסתכל יותר מזה, רואה שהיום עולם התורה, כאן הולך ורואה, יחד עם הסיבוכים של זה. יהיו כאלה שעושים את זה, אבל מי שמסתכל באמת, אי אפשר להגיד, יעידו פה אנשים שיושבים פה, שגדלו בבתים שמכונים חילונים, והיום הם תורנים. גבס, תגידו, יש גם מושג כזה דדלשים היום. דתי לשעבר. עשו איזה כתרה בזה עיתון, שכל מיני אנשים זה. אבל אין ספק שבכל הבחינות, רמת החזרה בתשובה, כמו רמת הדדלשים, היא לא בכלל שווה. כי הדדלשים זה מצד הנאה שבעניין. אין מעטים מאוד, הם אידיאולוגים. ברמה האידיאולוגית שלמדו את התורה באמת ויודעים את הכל, הם אומרים, בוא נוגע לך את ההפך. נעתיד מאוד. לעומת התפיסה של החוזרים בתשובה, שזה שינוי חיים יותר גדול. לעשות שינוי כזה בחיים, נגד כל עמל החברה, זה גם לא פשוט להיות הקלש, כי זה גם נגד החברה. אבל בציבורים מסוימים זה יותר קל, את החילונים כיפה לעבוד, אתה נהיה עכשיו בלי כיפה לעבוד, אבל זה לא הרבה שונה. זה מינוח.
הדלשים זה בעצם מה שדיברנו לפני, זה אנשים ש...
נחנקו.
כן, נחנקו וש...
לא נורמלי, וזרקו אותם בצורה.
לא, זה שבאמת, שהם גדלו בתוך חמימה מסוימת, בתוך, כמו שאמרת, שהם גדלו כמו לגלל שאלה של בית הפות. ואז בשלב, ההורים ניסו להשתלט עליהם, הם לא נתנו להם את העצמיות שלהם, זה בגלל מסוים, הם באו גם מוח.
נכון, לא חייבים את זה מקשה אחת, שכולם באותו דבר. חלק כהורים מפועלים. כי באמת הנאות העולם הזה באמת סיטו אותם וכל הדברים. מה יעשה הנאה ולא יחתה היום, בתרבות שקיימת היום, ביטויים מאוד גדולים, מאוד קשה להחזיק מעמד.
השאלה היא, בן תורה באמת, בן אדם שהוא באמת מבין באמת בתורה, ואז להגיד יורן, אני לא עומד פה ביטויים בעניין. אז אתה יכול לפעול בכמה דברים, אבל אנחנו להגיד, אני נגד כל התורה, ואני היום חייב שבת, ואני היום עושה... אז אתה יכול לפעול בביטויים מסוימים, לא יודע.
אבל הרבה פעמים יש ביטוי בחז"ל שאדם עבר עבירה, אמר לך, אין בעיה, כיוון ששנה הבאה נעשית לו כהיתר. אדם עשה פעם עבירה, פעם שנייה הוא עושה סיבות למה לעשות את זה. הרטוק מדרסי אמר פעם תוספת, פעם שלישית נעשית לו כמצווה. כשאתה עושה מעשה מסוים, לא אתה, שדה מסוים, פעם ראשונה שהוא עשה, עוד יהיו ישראל מצרים. קצת, פעם שנייה שהוא יעשה אותה, כבר הצד המוסרי נשחק. שנייה זה לא דווקא פעם שנייה מספר שתיים. זה יכול להיות בהדרגה. פעם שישית אתה כבר מחפש את כל העליונות שבעולם הזה מותר, ואחר כך אתה הולך וזורם עם הדברים עצמם. אני חושב, מעטים מאוד עם האנשים, אני הייתה איזה כתבה לנו באיזה עיתון, או מקור ראשון, או איזה, על כל מיני, קראתם, כל מיני אנשים, גם בתקשורת וגם בממשלה, שהם דתיים לשעבר. גדלו בתים דתיים. דנתם למשל פעם, אני יודעת בזה בספר דתי, או כל מיני שמות כאלה, לא יודע, היה הרבה מה זה. היה שם אולי אחד, דובר שלום עכשיו, למד באימרפאב, אני חושב, או באיזה בית ספר פה בממשלה. בתים דתיים גדלו. והם היו נסעים בחוגי השמאל, לא יודע, זה כתבה בעיתון, אני יודע כמה שאני לא לא. אבל מעטים מאוד, ראית פה שיש פה מהלך אידיאולוגי, שיש פה, אתה יודע, תורה שלמה שאתה יכול להגיד. היה שם מישהו שבאמת ראית שיש פה לכאורה תפיסת עולם מסוימת. אבל גם, ויש את הבא לבינם כזה, יושב איתו, בצורה מאוד אמיתית. אני אמרתי לכם סיפור פעם על... פעם שם מר שאול, שפעם אליו בא אליו יהודים מקיבוץ מבלבנר, הוא היה של חומו, הוא חזר עם מי של חתונה. אחרי שהוא סיים, אז הוא ביקש מהרב רשות לדבר, ויצא נגד התורה, נגד הדתי, נגד הכור, הפציץ. אחרי שהוא סיים, אז סיפר לי מישהו שהיה בלשכה, באימות הזה, בין שניהם, אז הרב בר שאול נשאר על השולחן, הוא חיכה לאיזו מתקפה, אמר בר שאול, באלוהים שאתה כופר, גם אני כופר. כמה אנשים המציאו איזה אלוהים כזה של שק גוף ונכנסים בו מכות. אבל זה טוב לגופים, לא לאלוהים. הבחינה של האחיין שלי, אבל אלוהים שאתה עושה לו תנאים או כל מיני... הדברים כאלה, אתה מועץ בהם. היינו פעם שלא, לא צריך להגיד יותר מדי, זה חשוב, זה דברים חשובים. טוב, אז זה פשוט אלה שהיו פה, פעם שעברה, לא, קשה לי. אני חוזר לעצמי הרבה, אבל... להיות בכל פרחים חדשים, אז נחזור על זה, מה אני לא... ביטוי, ספר אורות האמונה של המעט, הפוך, אומר הפוך ככה, יש כפירה שהיא כהודעה, יש דבר, אדם כופר, אבל הוא מודה. ויש, והודעה שהיא כפירה. ואדם שהוא מודה, אבל הוא כופר. כיצד? לא משהו אותנו בליגוד. מודה אדם שהתורה היא מן השמיים. אדם מודה שהתורה מן השמיים. אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית באומה. הוא אומר, אני מאמין לו בתורה מן השמיים. אבל הוא יוצר שמיים מאוד נמוכים. זה התורה שלו. ומצד האמת זה לא נכון. אומר הרב, זה הודעה שהיא כפירה. אדם מודה, הוא מודה שתורה מן השמיים. אבל זה כפירה, אבל תורה מן השמיים זה כזו קטנה. דוגמה הפוכה, וכפירה שהיא כהודעה כיצד, כופר אדם בתורה מן השמיים. הוא אומר, אני לא מאמין בתורה מן השמיים. אתה מדבר ככה. אמרה נצלן, יהודי ככה מדבר. אבל כפירתו מיוסדת הקלותה הקליטה שקלט מן הסיום של צורת השמיים אשר מוחות המילים מחשבות אלה לבדו. והוא אומר, התורה יש לה מקום יותר נעלמי. ואני אומר לכם, זה בסיס לרוב האנשים שבאתו בתורה. את האלוהים שלהם, או התורה שלהם, הייתה כמו שמעת, או כפייתית, או קטנה, או מורסה, כל ראשי, כל התנועת העלייה השנייה שהיו בו כל ישיבות, זה העשר שלהם היה. זה, אנחנו כתב על זה מאמר הדור. צריך להגיד תורה גדולה לדור. ברגע שאתה בא ואתה אומר, תשמע, כמו שבת, תעשה תפילית, למה אין לך עולם הבא? ואתה מדבר מרים, כל העולם, אתה מרגיש בנפש שלך, לעזור לכולם. זהו, תאר לעצמך, העולם הבא, מה אתה? אז זהו, לא רוצה, אני לא רוצה את עצמי, אני מחפש תיקון העולם. אז אם פתאום מתחילות תנועות סוציאליסטיות של הקומוניזם ובכלל כל האיזמים הנוספים שמדברים על תיקון העולם, אז אני אצטרף אליה. או משהו לאומי שדבר על כל עם ישראל. אני אומר, כנפש שלי בנייה כבר לזה, והארבעים שלי מדברים עליי עצמי. אז אני מואס בזה. וכן זה עדיין כל מיני דוגמאות. טוב, בואו נראה עוד קצת. אלא אם כן יש שאלות.
לא, יש שאלה, אגב. תאמין את האמת, האנשים שאתה מדבר על הרעת לך, זה לא ככלל, זה פרט קטן מאוד בתוך הכלל של אלה שבועטים. יש הרבה, רובם סיפורי הצלחות, וגדולי דור, ומשיכי דורות אביהם, וכותבי ספרים, כלומר, האנשים האלה שלמדו וגדלו את הדברים האלה בצורה כזאת, לאו דווקא בעטו בזה, יש כאלה ש...
פתאי שלא! אני רציתי להגיד שבדור שלנו, בדורות האחרונים יותר נכון, מילא בדור שלנו, אותם שקראת להם סבים שוטים, הם דווקא שוטים בצמא, דברים גדולים, ואתה הבאת להם דברים קטנים. אני אומר לך בצינות, כשאתה מדבר, למה תקע את החוק? אני לא רוצה להסתכל על הדבר הספציפי. יש לי פה בחדר הזה כמה אנשים שגדלו בבתים דתיים, שחזרו אחר כך בתשובה, ונהיו דתל"שים. והיו אחר כך, לא יודע כאלה מזה הגבוהה כרגע. מי שהיה פעם דתי, נהיה דתל"ש, ונהיה
דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש,
דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש,
דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, דתל"ש, לא רובם חוזרים בשאלה בעצם.
ודאי שלא.
מי שמקבל את ה...
אני לא אמרתי שאתה לא
חוזר. ואז יתבצר פה איזשהו רושם שכל מי שבעצם נכנס לזה מתי שהוא יבד בזה.
לא, לא, לא.
אני עצמי מפחד. אני אומר לך את האמת, הרב. אם אני יודע, אני מפחד. אני מפחד. אם אני יודע שמי שככה נמצא בזה וכל החיים שלו זה תורה כי הוא מאמין בתורה, כן?
מה זה לא
חייב להיות תורה? כלומר, אני עכשיו לצורך העניין לחנך את הילדים שלי בעזרת השם על דרכה של תורה.
בסדר.
עם כל התובנות של הדור שלנו. כלומר, לא לקפות ולא לזה ולא לזה ולא לזה. שאלה מה? מי שנמצא בתוך התורה בגלל שהוא לא חשוף לדברים אחרים, אז הוא פועל בו בסוף? זו השאלה שלי, כי יכול להיווצר פה איזשהו רושם שכל מי שגדל בבית דתי, באיזשהו שלב יש לו את הקטע של הספק,
וסביר לו את זה. לא, לא, היא עולה להכביל את הילד.
שאלה איזה דתי?
יש פה כמה דברים.
טיפות רוגות הכוונה, כאילו טיפות רוגות כמו...
אני בכלל אוהב את המונח הזה דתי, אני
מסודר. אבל בוא לצורך העניין, בוא נעשה קצת... לפי הבנתי, יכול להיות שאני לא צודק, אני לא מתיימר להיות הידען הגדול. אבל הציבור עצמו מחולק, כמו שאתה, זה לא, גם החלוקה היא לא מדויקת, להגיד, זו מקשה אחת ואלה לא מקשה. כי גם מה שקוראים להם הציבור החרדי, הציבור החרדי, למשל דוגמה, שבא מארצות הברית, אנגלוסקסים, הם יותר פתוחים, יותר ליברליים בתפיסה. הם שונים מהחרדים הגדולים. יש חרדים של ירושלים, מול בני ברק, סוג אחר של חרדים, סוג אחר, בהרבה גישות. יש חרדים של ש"ס, מול החרדים, יש מיכאים, יש חסידים, וגם שם יש כל מיני מגוונים, זה לא מקשה אחת. כמו שהציבור הדתי-לאומי לא מקשה אחת. יש ספקטרום לא רחב של סוגים. אי אפשר לשפוט את כולם, להגיד אלה כאלה. כי גם אצל הכיפות הסוגות יש, היום קוראים לזה חבדל, יש כיפה אדומה, בלי אדום, אחד עם אדום, כיפה סגולה וכיפה, לא יודע, וכיפה של נבודים. אז כמה אפשר להשתגע? אין. בני אדם הם בני אדם. אני לא יכול, לא אפשר לדון את כל הציבור. הנה, אתם כאלה ואנחנו כאלה. אנחנו מה שבדרך כלל עושים, תמיד שואפים לדעת שהאמת נמצאת בתורה ולא בחוג מסוים. אין חוג צודק. אין דבר זה חוג צודק. האמת כולה אצלי. מי שחושב ככה הוא כבר טועה. אבל להגיד שאני בכיוון מסוים, בשאיפה, אל תורה מסוימת שאם זה שמה, יש לי מה ללמוד. לציבור המכונן דתי-לאומי יש מה ללמוד הרבה מהחרדים, וגם מהחילונים. לציבור המכונן יש הרבה מה ללמוד מהחרדים ומהדתיים הלאומיים, לחיילים יש הרבה מה ללמוד מהחילונים ומהדתיים הלאומיים, קדושה, כל אחד מהזה. יש בכל ציבור מסוים צדדים חיוביים, אין ציבור שכולו רשע, חס וחלילה, ואין ציבור שכולו צדיק, כי עצם המילה ציבור, היא חופרת בתורך כבר את החלוקה הפנימית. אתה אומר על ציבור מסוים שהוא ציבור, אז המילה ציבור לפי הרבי ז"ל, צדיקים, בינוניים, רשעים. שהרבי, לא תמיד מוסיף את זה ואומר, זה לא לנתק את הרשעים. כי ציבור בלי רשעים אין דבר כזה. בכל ציבור יש למוצג רשעים בהתאם לקריטריון של אותו ציבור. אין ציבור שהוא לא צדיק. כי המילה ציבור יכולה להיות גם את אלה. לא רק, תראה, הציבור הזה כל כולו בסדר. בכל ציבור שאתה עשה, עם השפטים שקראת עליהם, כל ציבור שאתה את הצדיקים שנמצאים שם, כל ציבור שאתה לא יודע, כל הציבור. אז אני אנחנו לא באים לשפוט ציבורים חסר את הידע ואין לציבור. אנחנו יכולים להתווכח עם הרעיון, עם ידיעה מסוימת, אבל לא לשפוט ציבור כציבור, אבל להתווכח על הרעיון עצמו. נגיד שיש פה רעיון מסוים שהם טועים פה, בגישה למדינה. בוא נתווכח על העניין הזה. נדון בזה. עם מקורות, עם סוגיות, נדון בזה. ביחס בכלל, אם לעשות שירות לאומי או לא לעשות שירות לאומי, אם זה כן טוב או לא טוב, וכו' וכו'. וכל אחד בעניין שלו. אז למשל הציבור החרדי, נסתכל על הציבור המכונה מזרוחניקי. יש בזה הרבה ביטויים. פיפניק, מזרוחניק, מפדלניק. תסתכלו, אבל תסתכל מה קרה לציבור הזה, הוא פתח שערים, הוא נחשף אל הציבור החילוני, תראה מה קרה לי, הרבה מאוד מהציבור שלו התפקד, ככה הם יגידו. אז אנחנו מעדיפים להסתגר כדי לא שלא יגולה לנו. והרב קוק כותב באחד המקומות, באיגרת תפקוקוני, באיגרת הקדם, אומר הרב קוק, שיש מצב מסוים, שאם ציבור מסוים מרגיש שיכול להיות לו סכנה בהתקרבות אל הציבור המכונה חילוני, הקדוש ברוך הוא נותן בליבו שנאה, שלא יבולע לו, שלא יהיה לו נזק. וזה הרבה סייעתא דשמיא צריך. שלפעמים מנגנון כזה, תאר לך שאם הציבור המכונה חרדי היה פותח שעריו במקחת, איך הוא מת שעולם התורה? כי הציבור המכונה דתי לאומי לא בנה את עולם התורה שלו בשלבים הראשונים. היום ברוך השם, הציבור הדתי לאומי בעולם התורה בנוי לתפארת. אם ניקח למשל כאידיאולוגיה את הרב קוק, אז בזמנו כמה היו בדרך שלו? אז כך ידעת את הספורט האנגלי שלו. ואחר כך גם, כבר חתומת המדינה, כמה היו. היום ברוך השם, עולם התורה של המכונה כיפות סוגות, רחב, יש הרבה תורה, ויש לא מספיק, מוסיפים, אבל אנחנו מוסיף. אבל היום אי אפשר לדון ציבור כציבור.
אבל יש לך,
דלי, אל תסרח,
אתה מונד אותנו עכשיו, אתה הרב. בכל מקרה, אני באמת, ליד כולם, כאילו, באמת חשוב לי הדעה הזאת. הייתה כתבה בעובדה לא מזמן, של בחור חרדי, שאני מתייחס לעניין הזה של ההתחנחנות, לעשות מהתורה איזה משהו שנוח איתו. הוא החליט שהוא נשאר, הוא מאמין, הוא שם את הכיפה שלו על הראש, פרתח פר במרכז הרצליה. והוא חושב שאם הוא לא עובד בשבת, אבל העסק עובד בשבת, בשותף שעובד בשבת, הוא את הכסף תורם בצדקה. חסיד גדול, סליחה שאני אומר את זה ככה. ומלמד הברמנים, ותברך, ואם אתה נהנה שאתה שם את זה לצדקה, אתה מבין, עושה את הכאילו... אבל מצד שני, באים לשם אנשים, הצלח לי על הביטוי, מתחמנים וכל מה שמסביב, זה בתוך המקום שהוא פתח והביא לשם עם ישראל שיחרו במקום.
מה השאלה?
השאלה,
העניין הזה של... מה
עוד לא בטוח? זה כי יכול להיחשף, לעשות צעד לכיוון אחר.
למה זה להיחשף? זה משתגע. למה אתה עושה אידיאולוגיה מה זה?
זה יפה, השאלה. השאלה אם אתה יכול להסתכל על העניין הזה כלהתקרב לחילונים.
לא, מה אני לא עושה חלילה? מה? ההתקרבות אל הציבור החילוני, הוא לא צריך להיות על חשבון העולם, הרוח, הבטרוני שלך. אם זה קיים, זה אתה טועה.
אז בשביל זה אתה צריך לעשות חזק
אבל. אין מושג ביהדות שהמטרה מבינה שאתה אמצעים. אין דבר כזה. ההפך, אם אתה מרגיש שמשהו יכול לגרור לך לנזק, אתה צריך לתחק. דבר ראשון בכלל בחיים זה סור ורע. אתה לא עושה טוב. אתה לא יכול לעשות טוב אם אין לך סור ורע. אתה לא יכול לתוך ביצה. ולהתחיל לפרגס דברים. אבל לא דן אותו אדם. אז לא, בואו נהיה אנחנו בסדר. אנחנו, תאמין לשנו כל אחד הרבה מלתקן. אני יודע על עצמי. יש הרבה מאוד מלתקן. וכשאני מוכן לתקן, אני מוכן לעבור לאחרים. אבל זה כנראה אחרי 120, דעתי. זאת לא נראה לי בתקופה הקרובה, אני רואה לגמור את זה. יש הרבה מלתקן. ואין סוף של לפסול את האחרים, ולדון בהם, כמה הם גרועים. אבל בואו אנחנו, כשאתה עושה, פשוט עצמך, כשאתה חושב את האחרים, ואז אתה אומר, טוב תורה בין עיניך, טוב קסאי בין שיניך, וכאן זה הדרך. הגישה היסודית היא, בוא אנחנו נהיה יותר טובים.
לא, חס ושלום, פשוט כל זה יוצר אצלי בלבול, ואיך אני מסתכל.
טוב, אז בוא באופן אישי נדון בדבר, שלא לך בלבול, שגם, זה לימוד אמונה, לבעלת המושג, מה זה להתקרב אל, מה זה ללמוד תורה, מה זה תורה, מה זה עם ישראל, כל הדברים האלה צריכים ללמוד, זה לא שאתה בטוב, התקרבתי. לקחת הגזרה שעברה ממקום אחר, לשאול התקרבות, תבאת אותו לפה, ואני אעזה וזה, היינו אח. זה לא ככה. תלמד איך מתקרבים, מה מתקרבים. אבל אם אתה מתקרב, זה מי אתה. לאן תתקרב אם אתה? ויש לי אתה, תבאר מי הוא, ותדע לאן להתקרב. אבל קודם כל את הציבות שלך. את התורה שלנו. אנחנו קודם כל, הרבה פעמים רצים אל האחרים ובאת את האחרים. אבל זה בריחה מעצמנו. בוא תבאר את עצמך מי אתה, תלמד אותו, ותדע לאן להתקרב. ותראה גם אותו. אבל אם אליך אתה, לאן תתקרב? אתה נמחק. זה מה שקרה להרבה אנשים והבית חולים. טוב, נעצור פה. אתם תפיד תחזרו לי כדי שפעם הבאה נוכל לעשות אותם.